slain, so it was Oshashuoi. All was over the Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, הדף היומי. יום שלישי ה' באדר ב' תשע"ו, מסכת קידושין, דף ד'. אתם מאזינים מרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. השבת הבאה עלינו לטובה, שבת פרשת ויקרא ופרשת זכור. מוציאים בית ספרים וקוראים בספר שני, בפרשת כי תצא, את פרשת זכור. הספרדים כופלים חצי קדיש על כל ספר בפני עצמו, וההפטרה בספר שמואל א' פרק ט"ו בדבר אגג. חז"ל תקנו לקרוא בשבת זו את פרשת מחיית עמלק כדי לזכור מעשה עמלק, וסמכו על פורים כדי להסמיך מחייתו למעשה המן שהיה מזרעו, וכדי להקדים סחירת מעשה עמלק למחייתו, כדכתיב והימים האלה נזכרים ונעשים. קריאת פרשה זו מן התורה, וחז"ל הגבילו את זמן קריאתה לשבת זו, וצריך לכוון לצאת ידי חובת מצוות קריאת פרשה זו מהתורה, בה נצטווינו לזכור מעשיו הרעים של עמלק כדי שלא יישכח הדבר מליבנו ולא תחלש האיבה כלפיו. וכדבריהם זיכרונם לברכה, זכור בפה לא תשכח בלב. כותב המשנה ברורה בסימן תרפ"ה סעיף קטן ט"ז, כתיב בתורה זכור את אשר עשה לך עמלק אשר קרחה בדרך ויזנב בך, תמחה וגומר. והכוונה שלא לשכוח מה שעשה לנו עמלק ונספר זה לבנינו ולדורותינו, לומר להם, כך עשה לנו הרשע, ולכך נצטווינו למחות את שמו. כמו שכתב הרמב"ן בביורו בספר דברים, פרק חפי, פסוק י"ז. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. אנחנו עושים זאת דרך מתן תשובות לשש השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו אתמול. בסיום השיעור סיימנו ללמוד את דף ג' ממסכת קידושין. שאלה הראשונה הייתה, למסקנה היכן נקת התנה בלשון דרכים? והתשובה היא, בכל מקום שיש חילוקים בדברים שדיבר בהם התנה, שנה בלשון דרכים. שאלה שנייה, מה בא להפוק התנה במניין ששנה ברישה ובסיפה? התשובה, ברישה להפוק הישנה נקנית בחופה ולרבונה שחופה קונה להפוק חליפין, ובסיפה להפוק חליצה. שאלה שלישית, מדוע אין האישה נקנית בחליפין? התשובה, משום שחליפין הם אף בפחות משווה פרוטה, ולרשי כיוון שכך גנאיהם ואינה מוכנה להקנות עצמה בהם, ולתוספות כיוון שכך אינם מתורת קניין כסף. שאלה רביעית, מניין נלמד שמעשה ידי הבת לאביה? התשובה, מאיתור המילה לאמה בפסוק כי ימכור איש את ביתו לאמה, ונלמד מכך שכשם שמעשה ידי האמה לאדוניה, כך מעשה ידי הבת לאביה. שאלה חמישית, מדוע אין ללמוד שכסף הקידושין לאב מהמילים בנעורי הבית אביה? התשובה, משום שנאמר לעניין נדרים הדבר, וממונה מאיסור הלא ילפינן. שאלה אחרונה, מדוע אין ללמוד שכסף הקידושין לאב מזכותו בכנס או בבושת ופגם שיש באונס ומפתה? התשובה, מכנס לא לומדים כיוון שלא לומדים המון מכנס, ומבושת ופגם לא לומדים כיוון ששייך האב בהם לפי שבידו לביישה או לפוגמה. אלה הם הוריי ורבותיי, התשובות לשאלות לשינון, סיכום וחזרה על אשר למדנו אתמול בדף ג' ממסכת קידושין. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, ה' באדר ב' תשע"ו, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי דף ד' ממסכת קידושין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ג' עמוד ב', שבע שורות מתחילת העמוד, בנקודותיים ובמילה בכסף. מן המילה הזו, בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נשמח ונצליח. מתחילה הגמרא לדון כאן במקור מן התורה לדברי המשנה, שהאישה מתקדשת בכסף. הגמרא הזכירה לאל בדף בית עמוד א', מקור מן התורה לקידושי כסף, אבל שם לא הוזכר המקור, אלא בדרך אגב כדי לבאר מדוע השתמשה המשנה בלשון קניין. ועיקר הדיון בזה, והמקור לכך שהאישה מתקדשת בכסף, הוא כאן, בדף ג' עמוד ב'. אם כן אומרת הגמרא שנינו במשנה, האישה נקנית בכסף. שואלת הגמרא מנהלן, מניין לנו הדבר הזה? והגמרא מרחיבה את השאלה, ותו והוד, הד אתנן מה ששנינו במשנה במסכת כתובות דף ממבב עמוד ב', בעניין בת קטנה או נערה. בת התשעים לאו לה 12 שנה ויצמחו לה שתי שערות במקום ערווה נקראת קטנה. ולאחר שהגיע לשיעור הזה הרי היא נערה. אף על פי שהנערה היא כבר בת דעת, מכל מקום לעניין קידושין עדיין היא ברשות אביה והוא יכול לקדשה בעל כורחה, וכסף הקידושין שייך לאב. 6 חודשים לאחר שהגיע לימי הנערות היא נעשית בוגרת, ושוב היא אינה ברשות אביה כלל. אם כך, נאמר במשנה במסכת כתובות, האב זכאי בביתו בקידושיה בכסף, בשטר ובביה, כלומר, כשהיא מתקדשת בכסף, הכסף ניתן לאב, וזה שלו. וכן כשהיא מתקדשת בשטר, השטר ניתן לאב, וכן יכול האב למסור את ביתו לקידושין בביה, בעל כורחה. נמצא שיש 3 דברים שיש לאב זכות בהם. א', שאב יכול למסור את ביתו לקידושין בעל כורחה, ב', כסף הקידושין שייך לאב, וכן השטר שלו הוא, וכן יכול הוא לדרוש דמים עבור הביה, ג', מעשה הקידושין, קבלת כסף או שטר מהמקדש, וכן דעת המקנה שצריך בכל קידושין, אף קידושי ביה נעשה על ידי האב. מנהלן דמיקניה בכסף, שואלת כאן הגמרא, מניין לנו שאישה נקנית, שאישה מתקדשת בכסף, וכן מניין לנו לומר שאותו כסף דאבוה הוא, שכסף הקידושין שייך לאב כאשר ביתו היא קטנה או נערה. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, מציעה הגמרא מקור אפשרי לכך, דאמר קרא, נאמר לעניין המה העברייה, שהגיעה לכלל נערות בתוך שנות עבודתה. אמר בספר שמות פרק כ"א פסוק י"א, יצא חינם אין כסף. הכתוב מדבר על אמה עברייה שאדון לא יעדה, דהיינו לא נשאה ולא יסיא אותה לבנו, ולא נשתחררה לדי גירעון כסף, דהיינו, היא לא שילמה תשלום כסף לאדון כנגד שנות העבודה שעוד נותרו לה. אם אמה זו נעשתה נערה, הגיעה לימי נערות והביאה 2 שערות, אז ויצאה מרשות האדון חינם אין כסף, כלומר, היא יוצאת מרשות האדון ואינה צריכה לשלם כסף עבור השחרור הזה. ולכמן בדף ד' עמוד א' תבאר הגמרא מניין שכוונת הפסוק לזמן שהגיע לכלל נערות. אם כן, חינם פירושו בלא כסף, אז די היה לה כתוב לכתוב ויצא חינם. מדוע מוסיפה התורה את המילים אין כסף? כדי ללמד אין כסף דווקא לאדון זה, שדווקא לאדון של האמה שמרשותו היא יוצאת בהגיעה לנערות, אין ניתן כסף כנגד שנות העבודה שנותרו לה, תמורת שחרורה. אבל יש כסף לאדון אחר, כאשר הבת יוצאת מרשותו כשהיא מתקדשת בעודה נערה. ומה ניהו? מי הוא אותו אדון אחר? האב, שכן אין אדון אחר לבת ישראל, אלא או אביה או רבה אם נמכרה לאמה. והגמרא קוראת לקידושי נערה יציאה מרשות אביה, כי לאחר קידושיה, שוב אין לאביה זכות להפר לבדו את נדריה. כפי שתוגמר הגמרא לקמן בדף ד' עמוד א'. אם כן, למדים אנו מן הכתוב 2 עניינים. שאישה מתקדשת בכסף, וגם שכסף הקידושין, כשהבת היא קטנה או נערה, שייך לאב. מקשה הגמרא ואימא לדידה. אולי נאמר שכסף הקידושין שייך לה לבת ולא לאב. אמנם למדנו מן הכתוב שאישה מתקדשת בכסף, וכשהנערה יוצאת מרשות אביה על ידי הקידושין בניגוד ליציאת אמה מרשות אדונה, בניגוד ליציאת אמה מרשות אדונה, יש כסף, אבל מניין לנו שאותו כסף שייך דווקא לאב? כאילו היה נאמר ויצא חינם אין לו כסף, אין לו לאדון כסף, היה משמע שביציאה אחרת, היינו באירוסין, יש כסף לאדון האחר. מהלשון הזו היו מסיקים שהאב, דהיינו אדונה האחר של הבת, הוא הזוכה בכסף קידושין. אבל מאחר שהפסוק הזכיר רק שביציאת אמה אין כסף, אין להסיק מכך, אלא שביציאה אחרת יש כסף. אבל עדיין אין ראיה מן הכתוב למי ניתן אותו כסף. ייתכן איפה? שלא בא הכתוב אלא ללמדנו שהאישה מתקדשת לבעלה על ידי נתינת כסף. אבל לא שהכסף משתלם לאב. משיבה הגמרא ואומרת, אחי אשתה, וכי אפשר לומר כך? הרי אנחנו יודעים שאביה הוא זה שמקבל את קידושיה. דכתיב נאמר בספר דברים פרק כ"ב פסוק ט"ז, ואמר אביה נערה את ביתי נתתי לאיש הזה. והפסוק הזה מדבר בפרשת מוציא שם רע, שעוסקת בבעל אשר בא לבית דין וטוען שאשתו זינתה תחתיו קודם שנשאה ביותה מאורסת לו. כנגדו טוען אביה אישה שביתו לא זינתה וטענת הבעל בשקר יסודה. והפסוק מתאר את דברי אבי האישה, ואמר אבי הנערה אל הסכינים, את ביתי נתתי לאיש הזה לאישה, והיא סנאיה. והפסוק הזה אנחנו למידים שהאב הוא זה שנותן את ביתו, כלומר שזכותו לקדשה. והיא אישה כלה כספה, ייתכן שהיא הבת תיקח את הכסף? ודאי שאם התורה זיקתה את האב לקדש את ביתו, הרי זה מפני שהתורה נותנת לו זכות בה, שיהיה כסף הקידושין שייך לו, ולא לבת. נמצא אם כן, שמן הפסוק אין כסף לומדים שהאישה מתקדשת בכסף, ומן הכתוב את ביתי נתתי לומדים, שהאב הוא זה שמקבל את קידושיה, וממילא סברה היא שכסף זה שלו. מקבלת הגמרא את התשובה, אבל רק בחלקה. ואימה, אני מילי קטנה, עדיין יכול אני לומר שהדברים האלו, מה שאמרה התורה את ביתי נתתי, אשר מזה משמע שהאב הוא זה שנותן את ביתו ובידו לקדשה, וממילא הוא זה שזוכה בכסף הקידושין, זה אינו אמור אלא בבת קטנה, דלית ליד לקבל קידושין, שהיא אינה בת דעה, ולכן אינה יכולה לקדש את עצמה, ובהכרח אביה הוא זה שנותנה לבעלה. ולמרות שקטנה יש ליד לכמה עניינים, כגון לקבל גט ולזכות במציאה, ויש סוברים שזה אפילו מדין תורה, אין היא יכולה להקנות דבר לאחרים, ולכן אינה יכולה לקדש את עצמה, שהרי צריך את דעתה כדי להקנות את עצמה. אבל נערה דית ליד לקבל קידושין, נערה שדינה כגדולה לכל דבר, ולכן מן הראוי שתוכל לקדש את עצמה, שהרי מי שהביאה סימני נערות, דינה כגדולה לכל דבר, שהרי על כל עבירה שתעבור היא מתחייבת בעונש האמור בתורה, וגם מקחה מקח, ממקרה ממקר. אז תקדש אי נפשה ותשקול כספה, תקדש אי את עצמה וגם תיטול את הכסף לעצמה. מניין לנו שגם לאחר שהיא כבר נערה, עדיין האב זכאי לקדשה וליטול את הכסף. ואף על פי שהפסוק בפרשת מוציא שם רע את ביתי נתתי, אשר ממנו למידים שאב הוא המקדש את ביתו, נאמר לגבי נערה, נאמר במפורש בפסוק ואמר אבי הנערה. בכל זאת אפשר לפרש את הכתוב כך, את ביתי נתתי, את ביתי קידשתי לאיש הזה בעודה קטנה, ועתה כשנישאה לו היא כבר נערה. אם כן, כיוון שהוכחנו שאין ללמוד שאב זכאי בקידושי ביתו נערה מן הפסוקים שהגמרה הביאה, מציעה הגמרה מקור אחר לכך שאב זכאי בכסף קידושי ביתו כשהיא נערה. אומרת הגמרה, אמר קרא, נאמר בספר במדבר פרק למד פסוק י' ז', בנעוריה בית אביה. המילים הללו מסיימות את הפרשה העוסקת בהפרת נדריה של בת על ידי אביה ושל אישה על ידי בעלה. כך הוא הפסוק במלואו. אלה החוקים אשר ציווה השם את משה, בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בנעוריה בית אביה. והפסוק נדרש כך, כל עוד הבתי בנעוריה, הרי בבית אביה, כלומר ברשותו, וכאילו היא שלו, שכל שבח המגיע אליה בפרק הזה, הוא של אביה. יש לדרוש מהלשון הזו, כל שבח, כל רווח ממון שיש מכוח הבת בזמן הנעורים, הרי הוא שייך לאביה, ובכלל זה, כסף קידושיה. הגמרא מקשה על הדרש הזה, ואלא אם נאמר כדבריך שאפשר ללמוד שקידושי נערה שייכים לאביה מן הכתוב בנעוריה בית אביה? איך תפרש את עד אמר רבו נאמר רב במסכת כתובות דף מ עמוד ב', מניין שמעשה ידיה של הבת ביותה נערה שייך לאב, שנאמר, ספר שמות פרק כ"א פסוק ז', וכי ימכור איש את ביתו לאמה, מן המילה לאמה אנחנו למדים, מה אמה מעשה ידיה שייך לרבה, אב בת נמי גם כן מעשה ידיה שייך לאביה. מאחר שהכתוב מדבר באיש המוכר את ביתו, הרי ודאי שנעשית אמה על ידי מחירה זו. אם כן, מדוע הוסיף הכתוב לכתוב לאמה? כדי ללמדנו שביתו הרי לו כמו אמה, שכשם שאמה עושה מלאכה עבור האדון, כך אף הבת עושה מלאכה לאביה. לא הוא צריכו לדרוש מן הכתוב שמעשה ידיה של בת קטנה שייך לאב, שהרי האב יכול למוכרה לאמה, כלומר למכור את הזכויות על מעשה ידיה. אם כן, ודאי שמעשה ידיה שלו הוא. לפיכך למידים מן הכתוב את דינה של בת נערה, שאף על פי שאביה כבר אינו יכול למוכרה, בכל זאת מעשה ידיה שלו. אבל לדבריך שאפשר ללמוד שקידושי נערה שייכים לאביה מן הכתוב בנעוריה בית אביה, למה הוא צריכו לדרוש דין מעשה ידיה מן הכתוב לאמה? תיפוקלי, תיצא לו לרב הלכה זו מן הפסוק בנעוריה בית אביה, שהרי לדבריך, יש ללמוד ממנו שכל שבח הנעורים ובכלל זה מעשה ידיה, שייך לאביה. מסיימת הגמרא את הקושיה, אלא מה עליך לומר? שאין למידים שמעשה ידיה לאביה מן הכתוב בנעוריה בית אביה, מפני שכתוב זה בהפרת נדרים הוא דכתיב. דווקא לעניין הפרת נדרים אומר הכתוב, שהבת שנדרה הרי ברשות אביה, והוא יכול להפר את הנדר. והמקרא נצרח ללמדנו הלכה מעניין הפרשה שבה נאמר, והיא שאב מפר את נדרי ביתו הנערה, כיוון שאין הפסוק מיותר אלא נצרח לגופו, שוב אין לדרוש ממנו דרך כלל שכל שבח נעורים שייך לאב. אבל אין ללמוד ממנו שיש לאב זכויות נוספות בביתו כשהיא נערה, ולכן נזקק רב לדרשה אחרת ללמוד ממנה, שמעשה הבת לאב, החנמי, גם כאן לעניין זכות האב בקידושי ביתו נערה, אין ללמוד את הדבר הזה מן הכתוב הזה, מאותה סיבה שגן בהפרת נדרים הוא דכתיב, ולפיכך אנחנו זקוקים למקור אחר, ללמוד ממנו שכסף קידושיה להביאה. מנסה הגמרא להביא מספר אפשרויות נוספות למקור של הדין שהאב זכאי בקידושי ביתו. וכי תאימה נילף מיני, שמה תאמר נלמד ממנה מהפרת נדרים, שכמו שבת נערה היא ברשות האב לעניין נדריה, כך היא ברשותו לעניין קידושין, וכסף קידושיה יהיה שלו. דוחה הגמרא את הסברה הזו שכן, ממון המאיסור הלא ילפינן, לא למידים הלכה נוגעת לממון, מהלכה נוגעת לאיסור. וכי תאימה אומרת הגמרא, נילף מכנסה, שמה תאמר נלמד שאב זכאי בכסף קידושי ביתו בנערותה מזה שהוא זכאי לקבל את כסף הכנס המוטל על האונס או מפתה את ביתו הנערה. שהרי אונס או מפתה נערה בתולה פנויה חייב לשלם כנס של 50 שקל כסף מלבד תשלומי נזק, כמו בשעה חבלה. והדבר מפורש בתורה שהכנס הזה ניתן להביא הנערה. גם את זה אי אפשר לומר, אומרת הגמרא, שכן ממונה מכנסה, לא ילפינן, אין ללמוד דין ממון מדין כנס. מי שמשלם יותר ממה שהוא הזיק, כגון תשלומי כפל ותשלומי 4 ו-5 או פחות ממה שהזיק, כגון חצי נזק שמשלם שורתם שהזיק, כל אלה נקראים כנס. וכל תשלום קצוב האמור בתורה, כגון 50 שקלים שמשלם האונס או המפתה, ו-100 שקלים שמשלם המוציא שם רע, תשלומי כנס הם. ושאר התשלומים האמורים בתורה שאדם משלם כשיעור הנזק שהזיק, או כשיעור הכסף שלווה וכיוצא בזה, נקראים ממון. אם כך, חיוב כנס זה חידוש במהותו, ואין ללמוד ממנו לדברים אחרים. אז אי אפשר ללמוד מכנס, שכמו שאב זכאי בכנס, כך הוא זכאי בכסף קידושיה של ביתו הנערה. וכי תאימה אומרת הגמרא, אולי נלמד נילף מבושת ופגם, שמה תאמר נלמד שכסף קידושי ביתו הנערה שייך לאב מזה שתשלומי בושת ופגם שחייב בהם האונס את הנערה ניתנים לאב, כי האונס נערה בתולה חייב לשלם כשיעור הבושת שגרם לאותה נערה אנוסה, וכן כשיעור הפגם שנפגמה על ידי אותה בעילה שהבעולה אינה שווה כמו הבתולה, והתשלומים הללו ניתנים לאבי הנערה. וחיובי בושת ופגם אלו חיובים המוניים ולא כנס. אולי נלמד מהם שכמו שהם שייכים לאב, גם כסף קידושיה של ביתו הנערה שייכים לאב. גם את זה אומרת הגמרא, שאין לומר שאפשר ללמוד, כי שייני בושת ופגם, כי תשלומי בושת ופגם, שונים מקידושין, דאבו השייך בגוויו, שכן אביה של הנערה אף הוא שייך בהם, שבידו לביישה ולפוגמה, ולכן שורת הדין שיהיו אלו שלו. אבל כסף קידושין אין האב שייך בו, ולכן אפשר שאינו ניתן לו. ולגבי בושת ופגם, לאב יש חלק וזכות בבושתה ופגמה של ביתו, שהרי בידו לביישה ולפוגמה, בשביל ממון שיטול שהוא יכול, אם חפצו בכך למסור את ביתו לקדשה, תמורת ממון שיקבל לאדם מנובל, אדם מכוער או מוכה שכין, והיא מתביישת ונפגמת בביאתו. ומי שאונס את הנערה גורם נזק לאב, שעכשיו ביתו פגומה ולא יקפצו עליה לסתה, ולא יוכל לאב לקבל תמורת קידושי ביתו את אותו סכום שהיה יכול לקבל תחילה. לכן מסתבר שהכסף הניתן עבור הבושת והפגם ינתן לאב, אבל אין ללמוד מזה לכסף הקידושין. אלא אומרת הגמרא, אכן ניתן לדרוש מן הכתוב ויצא חינם אין כסף, שאב זכאי בכסף קידושיה של ביתו. ולגבי הטענה שאף על פי שיש ללמוד ממקרא זה שיש כסף ביציאת נערה מרשות אביה, אבל עדיין אי אפשר ללמוד ממנו שאותו כסף משתלם דווקא לאב, הטענה הזו אינה נכונה, שכן מסתברה, דחי כממאית, מסתבר שכאשר מיית הכתוב יציאה אחרת, יציאה דקוותי כממאית, וממאית יציאה שדומה ליציאת אמה עברייה מבית אדוניה, כשם שביציאת אמה עברייה הכתוב אומר שאין ניתן כסף לאדון שממנו יוצאת, כך ביציאת בת מרשות אביה באירוסיה, שלמידי מדינה מדיוק אותו פסוק, הכסף הניתן לקידושין ניתן לאדון שיוצאת ממנו, כלומר לאב. מכאן שכסף קידושין של נערה ניתן לאביה. וכיוון שאנו יודעים שכסף הקידושין ניתן לאב, שוב יש ללמוד מהפרת נדרים שביד האב לקדש את ביתו נערה. שהרי עתה איננו לומדים מהפרת נדרים אלא לעניין איסורים. אז אם כן הלימוד כעת הוא, שאב זכאי בכסף קידושיה של ביתו הנערה, מיציאת אמה מבית אדוניה. אמה עברייה קטנה יוצאת לחירות בגירעון כסף. הכסף שניתן לאביה בעת מכירתה חשוב כמחיר של עבודת הבת לתקופה של 6 שנים. שכן עבד עברי או אמה עברייה אינם נמכרים אלא ל6 שנים. ובתום ה6 שנים למכירתם הם יוצאים לחירות. מנקים מדמי מכרה את שכר השנים שכבר עבדה, ואת המותר משלמים לאדון ובכך היא משתחררת. אילו לא היה מבואר בכתוב שהאמה יוצאת לחירות חינם בהבאת סימני נערות, הרי שבכדי לצאת לחירות באמצע ימי עבודתה, היה עליה לשלם את הכסף עבור אותם שנים שעדיין לא עבדה. עכשיו שהכתוב אומר שהמה יוצא חינם בהגיעה לימי הנערות, הרי כוונתו לומר שאין היא צריכה לשלם כסף, שהיה ראוי שתשלם אילו יצא בגירעון כסף לאדון. כאשר אנחנו דורשים האיתור האמור בעניין אין כסף שביציאה אחרת יש כסף, הרי שיש כסף דומה לתשלום הכסף שהכתוב בא לומר שאינו ניתן ביציאת האמה. כשם שאותו תשלום כסף היה ניתן לאדון זה שהאמה יוצאת מרשותו, כך כסף הקידושי ניתן לאב שממנו הבת יוצאת. עכשיו, הגמרא מערערת על האפשרות ללמוד יציאת בת מרשות אביה על ידי קידושין מדיוק הכתוב לעניין יציאת אמה מבית אדוניה. שואלת הגמרא, והלא דמיה היציאה להיציאה? והרי אין יציאה זו של בת מרשות אביה באירוסיה דומה ליציאה זו של אמה עברייה המשתחררת כשנולדו בסימני נערות, שהרי אתם שם ביציאת אמה מבית האדון נפקה לה מרשות אדון לגמרי, יוצאת מרשות האדון לגמרי, ושוב אין לו כל בעלות עליה. ואילו אחה כאן לגבי יציאת נערה מרשות אביה על ידי קידושין, הקטי מחסרה מסירה לחופה, עדיין היא חסרה כדי לצאת לגמרי מרשות אביה, מסירה לחופה, וכל עוד שלא ניסית, עדיין היא ברשות אביה. משהיא סייעה את ביתו, שוב אין לו רשות בה, כאמור במשנה במסכת כתובות דף מ"ג עמוד ב'. אבל לאחר שבת נתארסה, עדיין היא ברשות אביה עד שתיכנס לחופה, כלומר שתינשא. מעשה ידיה של ארוסה שייך לאביה, והיא מתה, אביה הוא שיורש את נכסיה. ואף על פי שאב יורש את ביתו מחמת קרבתו אליה, שהיא ביתו גם ללא שתהיה ברשותו לשאר דברים, כגון שהיא בוגרת, מכל מקום היא שנכנסה לרשות הבעל, הוא הבעל יורשה ולא האב, לפיכך אומרת הגמרא שכל זמן שלא נכנסה לחופה, היא לא יצאה מרשות האב לרשות הבעל, לעניין ירושתה. כיוון שאין היציאות דומות זו לזו, אין לדרוש מהפסוק לעניין יציאת אמה, מיעוט לעניין יציאת הבת. משיבה הגמרא ואומרת, בכל זאת יש ללמוד יציאת בת מיציאת אמה, שכן הבת המתקדשת בהפרת נדרים מי הנפקה לה מרשותי. לעניין הפרת נדרים על כל פנים היא יוצאת מרשות אביה מיד בקידושיה, מיד באירוסין, שכן עד שנתרסה, היה אביה לבדו מפר את נדריה. ועכשיו מי שנתרסה, שוב אינו מאיפר אלא בשותפות עם הבעל. דתנה, נאמר במשנה במסכת נדרים דף סמכבב עמוד ב', נערה המאורסה, אביה ובעלה יחד מפירין נדריה. ולכן ניתן לדמות את יציאת הבת מרשות אביה באירוסיה, ליציאת אמה העברייה מרשות אדונה. ולדרוש שאין כסף לאדונה של אמה המשתחררת בהבאת סימני נערות, אבל יש כסף לאב בקידושי ביתו הנערה. אז לפי האמור לעיל, המקור לקידושי כסף זה מאיתור לשון הפסוק, ויצא חינם אין כסף. מקשה על כך הגמרא, שדורשים מאיתור הלשון אין כסף דרשה אחרת, וממילא אין ללמוד ממנו דין קידושי כסף. שואלת הגמרא, והיא ויצא חינם לאחי ודעתה, וכי הפסוק הזה בא ללמדנו דבר זה שבת מתקדשת בכסף והכסף הוא של אביה? המבאי אליה, הרי הפסוק הזה נצרח לחדתניה לדרשה ששנינו בברייתא שהאמה יוצאת לחופשי כשהביאה סימני נערות. דתניה, שנינו בברייתא, נאמר בפסוק ויצא חינם אין כסף, וכך יש לדרוש את הפסוק ויצא חינם. וכיוון שאין הכתוב מפרש מתי תייצא, יש לנו לומר שאילו ימי בגרות, כלומר שישה חודשים לאחר שהגיע לימי הנערות, שאז היא יוצאת בחינם מרשות האדון. עוד יש לדרוש את המשך הכתוב, אין כסף מוציאה מרשות האדון, אלא דבר אחר מוציאה. ומהו הדבר הזה? אילו ימי נערות שלה, שאז היא יוצאת מרשות האדון, בלא שיינתן לו כסף. בהמשך הגמרא תשאל אם היא יוצאת לחירות בהגיעה לימי הנערות, מה צורך לומר? שהיא יוצאת בהגיעה לבגרות, הרי היא כבר לא משועבדת. בכל אופן נמצא שהפסוק הזה נצרח כדי ללמד דיני יציאת האמה, כשהיא מביאה סימני נערות, ואין בפסוק כל איתור שנוכל לדרוש ממנו דין קידושין בכסף. משיבה הגמרא שאפשר ללמוד מן הפסוק את שני הדינים. אמר אבינה, אם כן, אם יש ללמוד מהפסוק רק את זמן יציאת האמה, לאי מקרא שיאמר הכתוב רק אין כסף, בלי האות יוד, אחרי האלף במילה אין, שיהיה כתוב רק אלף נון סופית, מהי אין כסף? מה מלמדנו הכתוב באוסיפו יוד אחרי האלף, בזה שכתוב אלף יוד נון סופית במילה אין? איתור היוד בא ללמד שאין כסף ניתן לאדון זה, אבל יש כסף שניתן לאדון אחר כשיוצאת הנערה מרשות אדון אחר זה. ומן ניו? מי הוא אדון אחר זה? האב. איל כך אפשר ללמוד גם דין קידושי נערה מן הפסוק הזה. נמצא אם כן שמן הכתוב אין כסף לומדים שישה מתקדשת בכסף, ומן הכתוב את ביתי נתתי לומדים שהאב הוא זה שמקבל את קידושיה, וממילא סברה היא שכסף זה שלו. בדרך כלל אין דורשים אלא מאיתור, כלומר פסוק, תיבה או אות שנראים מיותרים דורשים מהם, ולכן אנחנו אומרים שהם נכתבו לצורך דרשה, מכיוון שבדרך כלל המילה אין כתובה בכתיב מלא יחד עם היוד. כשכותבים את המילה אין כותבים א' יוד נון סופית, ממילא מתקשה הגמרא מניין לנו שהיוד הזו חשובה כאיתור ויש לדורשה. וממאי דדרשין אנכי, שואלת הגמרא, מניין לנו שיש לדרוש את איתור האות יוד שבמילה אין? משיבה הגמרא דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה במסכת יבמות דף עין עמוד א', לגבי בת כהן שנתאלמנה או נתגרשה מבעלה הישראלי, כתוב בתורה בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י"ג, וזרע אין לה ושבה אל בית אביה כי נעוריה. דהיינו, אף על פי שבת כהן שנישאה לישראל שוב אינה אוכלת תרומה אחרי שהיא יוצאת מבעלה, או על ידי גירושין או על ידי מיטתו, היא חוזרת לאכול בתרומה כמו שהייתה אוכלת תחילה ביותה בבית אביה. הדברים אמורים דווקא אם אין לה ילדים חיים מבעלה הישראלי. אין לה זרע מבעלה הישראלי, הרי היא חוזרת לאכול בתרומה כמו שאכלה קודם נשואה, אבל כל זמן שהיא נשואה לישראל, הרי היא כזרה נחשבת ואסור לה לאכול תרומה. דורשת הברייתא, אין לי מפסוק זה, אלא שזרה מישראל פוסלה לאכול תרומה בבית אביה. זרע זרעה מניין? מאיפה אנחנו יודעים שאם יש לה רק נכד, גם הוא פוסל אותה מלאכול תרומה בבית אביה? שאפילו אם מתו בניה, אם יש לה נכד מאותו ישראל שהייתה נשואה לו, אסור לה לאכול בתרומה, אף על פי שאביו, דהיינו בנה של אישה זו מבעלה ישראל, כבר מת. תלמוד לומר, לכן הפסוק אומר זרע אין לה. אין, המילה אין נאמרה בכתיב מלא, א' י' נ' סופית. ללמדך עיין לה. כלומר, דורשים את הכתוב כאילו כתוב במקום האות א' עין. ואתה צריך לעיין אם יש לה זרע כלשהו, אפילו זרע זרה, לפני שתוכל לחזור ולאכול בתרומה בבית אביה. ממשיכה הברייתא ודורשת, ואין לי לדעת אלא שזרע כשר שיש לה מבעלה ישראל פוסלה מאכילת תרומה. זרע פסול שיש לה ממנו, כגון נכד ממזר שיש לה ממנו, מניין שאף הוא פוסלה מלאכול בתרומה? וצריך לציין שאי אפשר לפרש שמדובר בבן ממזר, שכן אם יש לה בן ממזר בהכרח נבעלה למי שאסורה לו, ובכך נפסלה לאכילת תרומה, אפילו אם אין לה זרע. אז אם כן, שאלת הגמרא היא בעצם לגבי נכד. אם הנכד הוא ממזר מניין, שגם הוא פוסלה מלחזור לבית אביה הכהן ולאכול שם בתרומה? תלמוד לומר, זרע אין לה, בכתיב מלא. אין א' י' נ' סופית, ולא א' נ' סופית בלבד. ומזה אנחנו דורשים, עיין לה. כלומר, תעיין אם יש לה זרע כלשהו, אפילו זרע פסול, לפני שאתה מתירה לאכול בתרומה. שהרי הברייתא דורשת את הדבר הזה מן האיתור של האות יוד. הרי לנו שהברייתא דורשת את האיתור של האות יוד שבמילה אין, ומכאן יש לנו מקור לדרוש את האות יוד המיותרת שבמילה אין כסף. מקשה הגמרא על הברייתא והפיקטי לזרע זרה, הרי מהיוד המיותרת שבמילה אין, זרע אין לה, למדה הברייתא את הדין של זרע זרה, שגם נכד פוסל אותה מלאכול בתרומה. אם כן, כיצד יכולה הברייתא ללמד וללמוד מאותה יוד מיותרת גם שזרע פסול, דהיינו אם הנכד הוא ממזר, גם אז הוא פוסל אותה מלאכול בתרומה? משיבה הגמרא, הלימוד של זרע זרה לא יצטרך קרא. זה שנכד מן הבעל הישראלי פוסל את הבת כהן הזו לחזור לבית אביה ולאכול בתרומה, אני לא צריך פסוק לכך. שכן גם בלי הלימוד הזה אנחנו יודעים שזרע זרה פוסלה מאכילת תרומה, כיוון שבני בנים, הרי הם כבנים, כפי שלומדת הגמרא מן הכתוב במסכת יבמות דף סמך ב' עמוד ב'. כי יצטרך קרא, מה שאנחנו דורשים מהיוד המיותרת שבמילה אין, זרע אין לה, הוא אינו נצרך אלא ללמדך שגם זרע פסול, דהיינו שנכד ממזר, הוא פוסלה מלאכול בתרומה. אז לאחר שהובאה ברייתא הדורשת את האות יוד של המילה אין, מקשה הגמרא על הברייתא עצמה, ותנא גופי מינלי דדרי שחי. התנא עצמו, מניין לנו שאכן הוא כך דרש, או יותר נכון, מניין לא לתנא של הברייתא הזו שאפשר לדרוש כך, כלומר, מה מקורו של התנא לומר שאפשר לכתוב אין, א' נון סופית בלא היוד, ועל ידי התוספת של היוד שכתבה התורה, הוא דורש מהאיתור הזה את הדרשה שלו, שכאשר יש נכד לאותו ישראל שהלך לעולמו, הסבתא שהיא בת כהן לא יכולה לחזור לבית אביה ולאכול בתרומה. מביאה הגמרא ראיות שלפעמים אכן כותבים את המילה אין, א' נון סופית בלי יוד. אמרי, אמרו בבית המדרש, כתיב נאמר בספר במדבר, פרק כ"ב, פסוק י"ד, מעין בלעם הלוך עמנו. והמילה מעין כתובה ללא יוד. וכמו כן בספר דברים, פרק כ"ה, פסוק ז', נאמר, מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל. זה לא כתיב באו יוד. אין כתוב בהם, במילה מעין, בשני הפסוקים, את האות יוד. מבינה הגמרא כך את הסבר הפסוקים. אין בדעת בלעם ללכת עמנו, וכמו כן אין בדעת היבם להקים לאחיו שם בישראל. כלומר, מעין זה מלשון אין, ולא מלשון מיעון. ובא כתוב לומר שאין לבלעם חפץ או אין ליבם חפץ לייבם את יבמתו. ואחה כתיב ביוד, ואילו כאן בפסוק אין לה, כתוב יוד במילה אין. שמה מינה לדרשה ודעתה, תלמד מכך שהיוד הכתוב בפסוק המובא בברייתא, בא כדי שנדרוש ממנו דרשה כלשהי ואינו מעיקר, כתיב המילה אין. אומרת עכשיו הגמרא, לפי מסקנת הגמרא לאל בדף ג' עמוד ב', לומדים את זכות האב בקידושי ביתו נערה ואת זכותו במעשה ידיה, משני פסוקים שונים. זכותו לכסף קידושי הלמידים מן הפסוק בספר שמות פרק חפה לפסוק י' אין כסף, וזכותו למעשה ידיה לומדים מן הפסוק בספר שמות פרק חפה לפסוק ז' וכי ימכור איש את ביתו. כעת הגמרא מבארת מדוע אי אפשר ללמוד אחד מן השני. אומרת הגמרא, ויצטרך למכתב קידושיה לאביה, צריך פסוק מיוחד ללמד שכסף קידושיה שייך לאביה, ויצטרך למכתב וכן צריך פסוק מיוחד ללמד שמעשה ידיה שייך לאביה. והיא כתב רחמנה קידושיה לאביה, אילו כתבה התורה רק שכסף קידושיה שייך לאביה, אבי אמינה הייתי יכול לומר שהטעם שכסף זה שייך לאביה הוא, משום דלא תרחה בהו, שלא תרחה הבת כדי לקבל כסף זה. אבל מעשה ידיה דקתרחה בהו, שהיא אכן תורחת בו, אי מדידה אבו, הייתי אומר שהוא שייך לה והיא מקבלת את השכר עבורו, ואין לאביה זכות בכסף הזה. לכן אני צריך פסוק מפורש, שהזכות בכסף הזה הוא לאביה. היא השמוינן מעשה ידיה, ואילו ישמעתנו התורה רק שמעשה ידיה שייך לאביה, הייתי יכול לומר שהוא שייך לו, מפני דקה מתזנה מיני, שהיא ניזונת ממנו, ודעת האב לקבל תמורת המזונות את מעשה ידיה, שהוא דבר מצוי תמיד. אבל כסף קידושיה דמעל מכה עטילה, שבא אליה ממקום אחר, ודאי שלא היה בדעת האב בשעה שנתן לה מזונות שאותם מזונות יהיו כנגד הקידושין, ממילא אי מדידה אבו, הייתי אומר שאכן הכסף שלה הוא, מכיוון שדבר שכיח הוא שהבת תרוויח ממעשה ידיה, אז מסתבר לומר שדעתו של אב לקבל רווח זה כנגד מה שהוא נותן לביתו לפרנסתה, ואף על פי שמן התורה אין האב חייב במזונות ביתו, ירדה תורה לסוף דעתו של אדם, שמן הסתם יזון את ביתו ונתנה לו את מעשה ידיה כנגד אותם מזונות. ואילו כסף הקידושין שאינו מקדשה אלא פעם אחת, אין דעת האב לקבלו כנגד מה שהוא נותן לביתו לפרנסתה. הילקה חילו אמר הכתוב רק שמעשה ידיה לאביה, לא היינו למידים מזה שיש לה אף זכות גם על כסף קידושיה. לכן צריך פסוק. איל כך צריכה, לכן צריכים את שני הפסוקים. חוזרת עכשיו הגמרא לדון בברייתא המובאת להיל. גופה אומרת הגמרא בגוף דברי הברייתא שנינו שנאמר בתורה ויצא חינם, וכיוון שאין הכתוב מפרש מתי תיצא, יש לנו לומר שאלו הם ימי בגרות, שאז היא יוצאת בחינם מרשות האדון. אין כסף מוציאה מרשות האדון, אלא דבר אחר מוציאה. ומהו אותו דבר? אלא ימי נערות, שגם אז יוצאת מרשות האדון בלא כסף. מקשה הגמרא ולכתוב רחמנה נערות, ולא באי בגרות, שתכתוב התורה רק את המילים אין כסף, ומזה נלמד שהאמה שהגיעה לימי הנערות יוצאת בכך מרשות האדון, ושוב, אין צורך ללמדנו שהיא יוצאת בבגרות, שרי כיוון שכבר יצא מרשות האדון כשהגיעה לימי הנערות, נמצא שכלל אינה ברשותו בשעה שהיא מגיעה לבגרות. אלא מבארת הגמרא את הצורך בשני חלקי הפסוק, אמר רבה, בזה, באים המילים ויצא חינם ולימד על זה, ולימד על המילים אין כסף. מה כוונתו? שאם היה כתוב רק אין כסף, היינו סבורים שכוונת הכתוב לאמה שהגיעה לימי בגרות, שאינה יוצאה מרשות האדון אלא באותה שעה. אבל עכשיו שכבר נכתב ויצא חינם, ללמדנו שהיא יוצאת בהגיעה לבגרות, אז המילה אנחנו למדים שכוונת הכתוב אין כסף ללמדנו בה, שהיא יוצאת מרשות האדון בהגיעה לימי הנערות. זאת אומרת כך, הכתוב אינו מפרש מתי יוצאת האמה מרשות האדון בחינם. אלא כיוון שאין לנו במה לתלות את זמן היציאה, אנחנו מפרשים שכוונת הכתוב לזמן שהגיע לבגרות ולא לזמן שהגיע לנערות, שכן אין לנו לחדש את החידוש הקטן יותר. דהיינו שהיא יוצאת בבגרות, אבל אחרי שכתובים שני הכתובים, גם ויצא חינם וגם אין כסף, על כוחך אחד מהם בא לומר חידוש נוסף. ולפיכך אנחנו למדים ממנו שהיא יוצאת מרשות האדון כבר בנערות. מביא רבה דוגמה לכתוב, לפסוק שנדרש בצורה דומה. דהיינו בזה ולימד על זה. מידי דאבה תושב ושכיר. דבר זה דומה לדין תושב ושכיר שהם שני סוגים של עבדי כהן שנזכרו בפסוק בספר ויקרא פרק חב ב' פסוק י'. כך נאמר שם. תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש. דתניה, נאמר בברייתא, מסכת יבמות דף עין ומסכת זבחים דף פי ב' עמוד ב'. דורשת הברייתא תושב זה קנוי קניין עולם דהיינו עבד עברי נרצע והפסוק מלמד שאפילו הוא אינו אוכל בתרומה. ונסביר, בתורה נאמר שעבד עברי הנמכר על ידי בית דין חייב קונהו להוציאו לחופשי לאחר שש שנות עבודה. אבל אם הוא בכל אופן העבד רוצה להישאר תחת אדונו, הוא חייב להירצע באוזנו הימנית ואז הוא נשאר בבית אדונו כעבד עד שתגיע שנת היובל. עבד כזה קוראים עבד נרצע. וצריך לציין שגם עבד עברי רגיל יוצא לחירות כשמגיע שנת היובל, אפילו אם עדיין לא עבד שש שנים. מבארת הברייתא ששכיר האמור בתורה הוא עבד עברי שטרם נסתיימו שש שנות עבודתו. ואילו התושב האמור בתורה, פירושו עבד שנרצע שכעת צריך לעבוד תקופה ממושכת, קניין עולם, בלשון הכתוב, העבדו לעולם. כשם שכהן אוכל תרומה, כך קניין כספו של כהן רשאי לאכול בתרומה. ולכן עבד כנעני של הכהן שהוא קניין כספו אוכל בתרומה. ואף על פי כן, עבד עברי הנרצע אינו אוכל בתרומה למרות השנים הרבות שישאר תחת אדונו, שכן עבד עברי אינו נחשב לקניין כספו של הכהן, כמו שנחשב עבד כנעני. ממשיכה הברייתא ואומרת, שכיר זה עבד הקנוי לקניין שנים, דהיינו סתם עבד עברי, שאינו נרצע ויוצא לחירות לאחר שש שנים, שהוא אינו אוכל בתרומה. כלומר, לא הותר לעבד עברי של כהן לאכול בתרומה, אף על פי שעבדים כנעניים ובהמות של כהן, כשקנויים לו לגמרי, אוכלים בתרומה. ממשיכה הברייתא ואומרת, יאמר הכתוב תושב בלבד ולא יאמר שכיר, ואני אומר על כך, אם תושב דהיינו עבד נרצע של כהן הקנוי לבעליו קניין עולם, אינו אוכל בתרומה אף על פי שהוא קנוי לכהן לזמן מרובה, שכיר דהיינו עבד עברי שאינו נרצע, קנוי לכהן לקניין שנים בלבד, לא כל שכן שאינו אוכל בתרומה? אם עבד נרצע שלא יצא לחירות עד היובל אלא נחשב קניין כספו של אדונו, לא כל שכן שעבד רגיל שעומד לצאת לחופשי גם קודם היובל בתום שש שנים לעבודתו, אינו נחשב כקניין כספו? על כך משיבה הברייתא ואומרת, אילו היה כן, כלומר אילו נכתב כך בתורה רק תושב, הייתי אומר, תושב זה אינו עבד נרצע, אלא הוא עבד הקנוי קניין שנים בלבד, כלומר סתם עבד עברי. ודווקא הוא אינו אוכל בתרומה, אבל עבד נרצע הקנוי קניין עולם, אינו מוזכר בפסוק, והוא אכן אוכל בתרומה. משום כך, כותבת התורה את שניהם. דהיינו, בא שכיר האמור בכתוב שהוא סתם עבד עברי, ולימד על תושב שאינו עבד עברי סתם, אלא עבד עברי נרצע, הקנוי קניין עולם. שאף על פי שקנוי הוא קניין עולם, אינו אוכל מתרומת אדוניו. כלומר, מכיוון שהתורה כותבת גם את המילה תושב וגם את המילה שכיר, על כורחה כוונת אחד מהם היא לנרצע. ללמדך שאף הוא אינו אוכל בתרומה. ומאחר שנכתבו שני הכתובים, מבינה הברייתא שהתושב הוא הנרצע, שהרי הנרצע מיושב אצל האדון יותר משר קנוי לו לשש שנים. וכשם שבכתוב בעניין תושב ושכיר אנחנו אומרים שנכתבה תיבה אחת, אף על פי שמצד עצמה אין בצורך, כי את הדין הנלמד ממנה אפשר היה ללמוד מהדין האמור במילה השנייה, אם כן, המילה הזו נכתבה רק כדי ללמד את פירושה של המילה השנייה. כך גם בפסוק ויצא חינם אין כסף. באים המילים ויצא חינם, שמדברים על המה שהגיע לימי הבגרות, ולימד על המילים אין כסף שהוא דן בעמה שהגיע לימי הנערות. ויגמר הקושייה על רבא הסובר שהברייתא מפרשת את הכתוב ויצא חינם אין כסף בדרך של בא זה ולימד על זה, בדומה לפסוק של תושב ושכיר. אמר לאביי, מה כשאביי לרבא מדמי? וכי אפשר לדמות את דרשת הפסוק ויצא חינם אין כסף לדרשת הפסוק תושב ושכיר? הרי אתם שם לעניין תושב ושכיר תרי גוף איננו, הם שני גופים נפרדים, עבד נרצע ועבד שאינו נרצע, ואפשר שיהיו לכהן שני עבדים, אחד נרצע ואחד שאינו נרצע. דכי נמי כתב רחמנה, שגם אם היה הכתוב אומר בפירוש תושב נרצע לא יאכל תרומה, ואדר כתב אידך, ואז שוב כתב שסתם עבד שאינו נרצע אינו אוכל תרומה, הייתי יכול לתרץ ולומר, אבא שכיר מילתא דעתיה בקל וחומר, ששכיר דהיינו עבד שאינו נרצע, אמנם אפשר ללומדו בקל וחומר, מתושב נרצע שאינו אוכל בתרומה. ובכל זאת חזר המקרא לכותבו בפירוש, כי מילתא דעתיה בקל וחומר תרח וכתב לקרא. הפסוק תורח וחוזר על דבר שהיה אפשר ללמוד אותו בקל וחומר, חוזר הכתוב וכותבו בפירוש, ועל כל פנים שני הדינים הנזכרים בפסוק נכונים הם. אלא אחר כאן לגבי המה, חד גופה היא גוף אחד בלבד. כי נפקה לה בנערות כשהיא יוצאת מרשות האדון בהגיעה לימי הנערות, בהביאה שני סימנים, בגרות מה באה היא אגבי? מה היא עושה אצל האדון כשהיא מגיעה לבגרות? הרי היא מגיעה לנערות קודם שהיא הגיעה לבגרות, וכיוון שהפסוק כבר אמר שהיא יוצאת מרשותו בנערות, אז איך שייך שהיא תהיה תחתיו בבגרות? אם כן, לא שייך כלל לומר על מה שהיא יוצאת לחירות בהגיעה לבגרות, מכיוון שלא ייתכן דין זה כלל. אז אין לפרש שהכתוב מדבר על המה המגיע לימי בגרות, שאין לומר שהתורה דנה על דבר שאין כל אפשרות שהוא יהיה. ונסביר עוד פעם כפי שרשי מסביר, כלומר, אפשר שהתורה תתרח לכתוב דבר שאפשר ללמוד אותו בקל וחומר, אבל ודאי שאין התורה כותבת דין שלא יהיה לעולם. נמצא, מכיוון שאין המה יוצאת בבגרות, לא ייתכן שהתורה תכתוב דבר כזה רק כדי ללמדנו שהמשך הכתוב מתייחס ליציאה בנערות. אם אין כוונת התורה אלא לומר שהאמה יוצאת לחירות בהגיעה לנערות, צריכה התורה להזכיר נערות בפירוש. אז אחרי שאביי דחה את דברי רבא, מבאר אביי כיצד יש לפרש את הברייתא האומרת ויצא חינם אילו ימי בגרות. רבא פירש שלא בא הפסוק ללמד על יציאה בבגרות במילים ויצא חינם, אלא כדי ללמד על פירוש המשך הפסוק אין כסף. אבל אביי שדוחה את הפירוש הזה צריך לבאר את הכתוב באופן שונה. אלא אמר אביי, לא נצריכה, לא יצטרך הפסוק ויצא חינם ללמד שאמה יוצאת מרשות האדון בהגיעה לבגרות, אלא לבגר דה איילונית. איילונית שאינה יכולה ללדת, אין לה כלל נערות, והיא יוצאת מרשות האדון בהגיעה לבגרות. אלמלא שנכתב בתורה שאמה יוצאת מרשות אדון בבגרות, סל כדאי תחמינה יעולה על דעתך לומר שרק בנערות תיפוק תיצא האמה מרשות האדון רק בנערותה, אבל בבגרות לא תיפוק, היא לא תיצא. ולכן אמה שהיא איילונית, שלעולם אינה מביאה סימני נערות, לא תיצא אף כשתגיע לגיל בגרות, דהיינו בגיל 20. כמה שמלן, לכן הפסוק באומרו ויצא חינם, משמיע לנו, שאף בבגרות האמה יוצאת מרשות האדון, וממילא אמה איילונית יוצאת בבגרות. על הפירוש הזה של הבא אימת כפלה מר ברבשי, מקשר מר ברבשי, ולאו קל וחומר הוא? האם זה לא קל וחומר שהאמה שהיא איילונית תיצא מרשות האדון בהגיעה לבגרות? ומה סימנין? סימני נערות שאין מוציאים את הבת מרשות אב שאף בנערותה מעשה ידיה שייכים לאביה, אף על פי כן הם מוציאים את האמה מרשות האדון שלה שבהגיעה לנערות היא יוצאת לחופשי. בגרות שמוציאה את הבת מרשות אב שלאחר שבגרה מעשה ידיה שייך לה ולא לאביה, אינו דין שמוציאה את האמה מרשות אדון גם כן? ומכיוון שאפשר ללמוד דין זה מקל וחומר, אין צורך ללומדו מן הכתוב ויצא חינם. כלל הקושייה הזו, מר ברבשי מתקן את תשובת אביי. אלא אמר מר ברבשי, לא נצריכה, לא צריכים את המילים ויצא חינם, אלא ללמד על עיקר הדבר זווינה דאיילונית, שאיילונית נמכרת לאמה בקטנותה כשער בנות. שאילו לימדנו הפסוק רק שאמה יוצאת בסימני נערות, סל כדאי תחמינה היה עולה על דעתך לומר, בת דאתיה סימני נערות אבי זווינה, בת שסופה להביא סימני נערות, מחירתה לאמה אכן מחירה היא, אבל בת כזאת דלא עתיה שאין סופה להביא סימני נערות לעולם כגון באיילונית, לא אבי זווינה זווינה, מחירתה אינה מחירה ואף אם האב מוכרה, היא לא נעשית אמה לאותו אדון שנמכרה לו. כמה שמלן, משמיע לנו הפסוק באומרו ויצא חינם, אין כסף, שאף על פי שאיילונית לעולם לא תביא סימני נערות, אפשר למכור אותה לאמה. וכך היא סברת מר ברוושי, הלימוד מהמקרא שאמה יוצאת בבגרות, אמור רק לגבי איילונית. אמה כזאת נשארת בבית האדון עד בגרותה, ולא יצא קודם לכן בהבאת סימני נערות, שהרי היא אינה מביאה סימנים אלו. ואף על פי שאפשר ללמוד יציאת אמה איילונית בבגרות מקל וחומר, הרי זה דווקא אם ידוע לנו שאפשר מתחילה למוכרה. אכן, כיוון שיש סברה לומר שאי אפשר כלל למוכרה, מזכיר הפסוק שיש יציאה בבגרות, דבר שאין לו קיום אלא באיילונית. וממילא למדים אנו מכך שאכן אפשר למוכרה, שהרי אילו לא היה המחיר חל, אין מקום לדבר על יציאתה לחירות. אז לאחר שנתבהר הצורך במילים ויצא חינם, חוזרת הגמרא לקושייה שהקשה מר ברוושי לאילה לבאי, ואנחנו בדף ד' עמוד ב'. ולמר ברוושי דאמר שהקשה ולאו קל וחומר הוא שהאילונית יוצאת בבגרות, ואם כן אין צורך ללמוד זאת מהפסוק, אז אני שואל, וכי משום קושייה הזאת צריכים לדחות את דברי הבאי שהפסוק בא לומר שהאילונית יוצאת בבגרות? האמרינן, הרי כבר אמרנו, מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לקרא. התורה טורחת לכתוב גם דבר שהיה אפשר ללמוד בקל וחומר, ואם כן ייתכן שאף על פי שאפשר ללמוד בקל וחומר שאילונית יוצאת בבגרות, טורח הפסוק לכתוב דבר כזה בפירוש. ונסביר שאין כוונת הגמרא להקשות על הקושייה שהקשה מר ברוושי על דברי אביי, כיוון שאביי אמר בפירוש שהיה מקום לומר שאילונית אינה יוצאה בבגרות, ועליו מקשה מר ברוושי שאלה כעוגן, שוודאי יוצאת בבגרות וקל וחומר הוא. אלא קושיית הגמרא כאן היא רק על מסקנתו של מר ברוושי, מדוע הוא צריך לומר שלמידים מן הכתוב את עיקר הדין שאפשר למכור איילונית. הרי היה יכול לומר כדברי אביי שלמידים מן הכתוב שאיילונית יוצאת בבגרות, ואף על פי שאפשר ללמוד את הדבר הזה בקל וחומר, הכתוב טורח לחוטבו בפירוש. מבארת הגמרא ואומרת שלא בכל מקרה אומרים מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לקרא. לא בכל מקום אומרים שדבר שאפשר ללמוד אותו בקל וחומר טורח הכתוב לכתוב במפורש בפסוק. הנימילי, דברים אילו שהכתוב טורח לכתוב, אף דבר שהיה אפשר ללמוד בקל וחומר, אנחנו אומרים רק איך הדלקה לשנויי, כשאי אפשר לתרץ שום תירוץ אחר, שאין אנחנו מוצאים דרשה אחרת שניתן לדרוש מאותו כתוב. אבל איך הדעיקה לשנויי, אבל כשאפשר לתרץ תירוץ אחר, משנינה, נדיף לתרץ תירוץ אחר. אילכך, מכיוון שבנידון שלנו אפשר גם לתרץ שהכתוב בא ללמד שאפשר למכור בת איילונית לאמה, עדיף לתרץ כך ולא לומר שהכתוב טרח לכתוב דבר שאפשר ללמוד בקל וחומר. להילובו דברי רבי יהודה שהמקור לקידושי אישה בכסף זה מהפסוק ויצא חינם אין כסף. כעת מביאה הגמרא לכך מקור אחר. ותנה, מה איטילה מאחה? התנה שלפנינו מביא מקור לקידושי כסף מכאן. מהפסוק המובא בסמוך. דתניה, נאמר בברייתא, כתוב בתורה לגבי קידושין בספר דברים פרק כ"ד פסוק א', כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה ערוות דבר, כי חזו הנזכרת בכתוב, היא לשון קידושין, וכך מוכח מסוף הפסוק, שנאמר בו וכתב לה ספר קריטות, הרי שהיא צריכה גט לאחר כי חזו, כלומר שכי חזו היא קידושין. ואין כי חזו אלא בכסף, כלומר שעל ידי כסף האיש לוקח אישה. וכן הוא אומר בספר בראשית פרק כ"ג פסוק י"ג, נתתי כסף השדה כך ממני. הרי שכיחה היא על ידי כסף. נמצא שקידושין הנקראים בשם כיחה בפסוק נעשים על ידי כסף. מקשה הברייתא על הצורך ללמוד קידושי כסף מפסוק, כבר לא דינו. הרי אפשר ללמוד זאת בקל וחומר שאישה מתקדשת בכסף. ומה אמה העברייה שאינה נקנית לאמה בביאה? בכל זאת היא נקנית לאמה בכסף שנותן הקונה. לאביה, כי הרי המוסרת ביתו לביאה לשם היותה שפחה, הבא עליה אינו קונה אותה בכך לאמה, אף על פי כן הוא יכול לקנותה בכסף שנותן לאביה. זו האישה שנקנית, שמתקדשת בביאה, כפי שלומדים מהמילה ובעלה, אינו דין וכי אין זה קל וחומר שתיקנה גם בכסף? פורכת הברית את הקל וחומר ואומרת יבמה תוכיח שאין לדרוש את הקל וחומר הזה, שיבמה נקניתי ליבם בביאה להיות כאשתו, ואף על פי כן אינה נקנית לו בכסף. הרי שאין הוכחה ממה שביאה קונה דבר מסוים שגם מעות תקנו את אותו הדבר. דוחה הברית את הפרחה מיבמה ואומרת מה ליבמה שכן אין היא נקנית בשטר? תאמר בזו שנקנית בשטר, כלומר, אין להביא ראיה מיבמה לכאן, שהרי ביבמה גם שטר אינו קונה. יש לומר שמאותו טעם ששטר אינו קונה יבמה, אף כסף אינו קונה אותה, אבל אישה שנקנית בשטר, יש לנו לומר שאף כסף קונה אותה, קל וחומר, מאמה. מסיימת הברייתא ואומרת, תלמוד לומר, על כך אומר הכתוב, כי ייקח איש אישה ללמדך, שאפשר לקדש בכסף. מקשה הגמרא לסיום הברייתא, על למה לקרא, מדוע צריך אני לפסוק ללמדני שהאישה מתקדשת בכסף? אעתי עלה. הרי מאחר שדחתה הברייתא את הפרחה, עומד הקל וחומר במקומו, ואפשר ללמוד שאישה נקנית בכסף בקל וחומר. מפרשת הגמרא את סיום הברייתא, אמר רב אשי, משום דאיקה למימר, מעיקרה דדינה פרחה, יש לומר שיש פרחה על עיקרו של הקל וחומר. מאיך הקמאיתית לה, מאיכן הבאת הראיה שיש קידושין בכסף? מאמה העברייה. אבל יש פרחה על הלימוד מאמה העברייה. מה לאמה העברייה? השונה מאישה סתם, שכן היא יוצאה מאדונה בכסף, כלומר, שפודה את עצמה בכסף בתוך שש שנים אם תרצה. והואיל וכסף חשוב בלבדותה, הוא חשוב גם לקנותה. וכי תאמר שככה דין אף בזו באישה, שאינה יוצאה בכסף, אלא רק בגט, כך למדנו לעיל בדף ג' עמוד ב', מהפסוק ספר קריטות, שרק ספר קורט ועוקר את קשר הקידושין, ולא דבר אחר, הרי כיוון שאינה יוצא בכסף כאמה, שוב אין ללמוד מאמה, שאף אישה נקנית בכסף, והפרחה הזו היא פרחה על עיקר הקל וחומר, דהיינו תשובה ופרחה על הקל וחומר מדין אמה, שזה עיקר הקל וחומר, שהרי ממנו אנחנו לומדים, רוצים ללמוד דין אישה, כיוון שכך צריך ללמוד דין זה מהפסוק, ולכן תלמוד לומר, נאמר בפסוק, כי ייקח איש אישה ללמדנו שהיא נקנית בכסף. בסוגיה לאל הובו שני פסוקים שונים ללמד שהאישה מתקדשת בכסף. כעת הגמרא מבארת, מדוע צריכים את שניהם לכך? אומרת הגמרא, ואיץ צריך למכתב, צריכה התורה לכתוב, ויצא חינם. אותו פסוק שמביא רב יהודה ללמוד ממנו שאישה מתקדשת בכסף לאל בדף ג' עמוד ב', ואיץ צריך למכתב, כי ייקח איש. וצריך גם את הפסוק ממנו לומד את הברייתא לאל שאישה מתקדשת בכסף. מדוע? דהי כתב רחמנה, אילו כתבה התורה רק את הפסוק כי ייקח, אף האמין הקידושין דייב לבעל דידה אבו. הייתי אומר שכסף הקידושין הניתן לנערה לידי בעלה שייך לה ולא להביאה. משום כך כתב רחמנה ויצא חינם כדי ללמד שכסף הקידושין של הנערה שייך להביאה. וכך למידי מסוף הפסוק אין כסף, שדווקא לאדון זה של האמה אין כסף, אבל יש כסף לאדון אחר, כלומר לאף שביתו יוצאת מרשותו על ידי הקידושין. והיא כתב רחמנה, אם התורה הייתה רק כותבת ויצא חינם, אף האמינה איך דייה ולאי אי לדידי וקידשתו, אב הוא קידושי. הייתי אומר שכאשר אישה נותנת כסף לאיש כדי לקדש אותו, ואומרת לו יתקדש לי, יועיל הכסף לקשור קשר אישות ביניהם. כלומר, אפשר שאף על פי שהקידושין נעשים על ידי כסף, אין בהם גדר של קניין. אלא כשם שהיא מקודשת לבעל, כך הבעל מקודש לה. ואם כן אפשר שיחולו קידושין, אפילו אם האישה נותנת כסף לאיש ואומרת לו, יתקדש לי. לכך כתב רחמנה, כדי ללמד אותנו שאין הדבר כך, כי ייקח איש אישה ולא כי תיקח אישה. שדווקא האיש הוא שלוקח ומקדש ולא האישה. נמצא שצריך את שני הפסוקים. אז לאחר שנתבארו המקורות שאישה נקנית בכסף, ראוי להזכיר שנחלקו פוסקים בגדר כסף הקידושין. האם הוא כסף שווי, דהיינו שהוא קונה על ידי שניתן לה בתמורה לשווי הקידושין, או שהוא כסף קניין, דהיינו, שלא ניתן לה בתמורה לדבר כלשהו, אלא רק לשם מעשה הקניין. התז בחושן משפט סימן קוף צעדי נוקט כדבר פשוט שלא שייך שווי לקידושין, והכסף אינו אלא לשם מעשה קניין. ומזה הוא מוכיח שגם בקרקע הגדר הוא כך, שהרי קניין כסף באישה ובקרקע נלמד מאותו מקור, משדה אפרון. משמע שגדריהם שווים. אבל הסמה סובר שבקרקע הכסף צריך להינתן בתמורה לשווי המקח. ויש שכתבו שלשיטתו גם בקידושין זה כך. גם בהם שייך שווי, שהשווי הוא לפי מה שהסכימה שתתקדש לו. כאשר מקדשה בפרוטה, שווי הקידושין פרוטה. כאשר מקדשה במנה, שווי הקידושין מנה. הנפקמינה בקרקע, לדוגמה, שהקרקע נמכרת במנה, אבל הקונה אינו נותן את כל הסכום במעמד הקניין, אלא נותנו למוכר רק פרוטה כדי לגמור את המקח. אם צריך שיהיה כסף שווי, צריך שיחשיבו את הפרוטה כתחילת פיראון המנה, ויתן לו אחר כך מנה פחות פרוטה. אם קרקע נקנית בכסף קניין, יכול לתת לו פרוטה לשם קניין באלמה, ואחר כך ייתן לו מנה שלם. לאחר הדיון במקור של קידושי כסף, מביאה הגמרא את המקור לקידושי ביה. כתוב בפסוק לגבי קידושין, ספר דברים פרק כ"ד פסוק א', ובעלה, בזה מלמד הכתוב שנקנית אישה בביה. מקשה הברייתא על הצורך ללמוד מן המקרא, ולא דינו, הרי יש ללמוד זאת בקל וחומר שאישה מתקדשת בביה. ומה יבמה שאין נקנית ליבם בכסף ואף על פי כן? נקניתי בביה, זו האישה שנקניתי בכסף, אין לא דין שנקניתי גם בביה? פורכת הברייתא הקל וחומר ואומרת, אמה העברייה תוכיח שאין קל וחומר, זה נכון? שהרי נקניתי בכסף ואף על פי כן איני נקנית בביה. הרי שמזה שדבר מסוים נקנה בכסף, אין ראיה לומר שהוא נקנה גם בביה. דוחה הברייתא את הפרחה ואומרת, אין להביא ראיה לדיון שלנו מהאמה העברייה, שכן מה לאמה העברייה שאין קניינה לשום אישות. ואין להוכיח ממנה אלא במי שאינה נקנית לשום אישות שהיא נקנית בכסף, אף על פי שאינה נקנית בביה. וכי משום כך תאמר בזו באישה שקניינה בקידושין לשום אישות הוא? שאין ללמוד שתועיל בביה בקל וחומר מיבמה, ודאי שלא. שהרי עדיין אפשר ללמוד בקל וחומר מיבמה שכל שקניינה לשום אישות אם היא נקנית בכסף, כל שכן שהיא נקנית בביה. מסיימת הברייתא ואומרת תלמוד לומר, לכך אומר הכתוב ובעלה, ללמד שאפשר לקדש אישה בביה. מקשה הגמרא לסיום הברייתא ולמה לקרא, אעת יאללה, בשביל מה אני צריך פסוק? הרי יצא לנו דין קידושי ביה מקל וחומר, שהרי דחינו את הפרחה שרצתה הגמרא לפרוך. מפרשת הגמרא את סיום הברייתא, אמר רב אשי, הפסוק נצרך, משום דאיכא למימר, דמעיקרא דדין הפרחה, מאיכא קמיה תתלה, מיבמה. מפני שיש לנו לומר שיש פרחה לעיקרו של הקל וחומר, מאיכן? הבאת הראיה שאפשר לקדש בביה מיבמה, אבל אפשר לפרוך את הלימוד הזה. מה ליבמה שכן זקוקה ועומדת, היא קשורה ליבם, עוד לפני שהוא מייבם אותה, והביה אינה אלא על מנת להשלים את הקשר שביניהם, וכי תאמר שכך הדינו גם בזו, באישה שאין היא זקוקה ועומדת, שאין היא קשורה לבעלה לפני הקידושין. אז כיוון שיבמה ואישה חלוקות זו מזו, אין ללמוד אישה מיבמה שתועיל בביה לקנותה, ולכן תלמוד לומר, לכן אמר בפסוק, ובעלה ללמדנו שאף אישה נקנית בביה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף ד' ממסכת קידושין, כהרגלנו בסייעתא דשמיא, עם שש שאלות שיסייעו לנו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין שאינה אישה אוכלת בתרומה בזרע זרעה בלבד או בזרע פסול? שאלה שנייה, מדוע נצרך לימוד גם לכך שכסף הקידושין לאב וגם לכך שמעשה ידי הבת לאב? שאלה שלישית למסקנה, מדוע נצריכה התורה ללמד שיוצאת בבגרות אחר שנלמד גם שיוצאת בנערות? שאלה רביעית, אם מתי יוצאת האיילונית מאדוניה ומדוע? שאלה חמישית, למסקנה, מניין נלמד שאישה מתקדשת בכסף ומדוע נצריכו שני הלימודים האלו? שאלה השישית והאחרונה על דף דלת, מניין נלמד שמתקדשת האישה בביה ומדוע אין ללמוד זאת בקל וחומר מיבמה? השאלות הללו שישמשו לנו בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי ה' באדר ב' תשע"ו, סיימנו ללמוד כאמור את דף ד' ממסכת קידושין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי ו' באדר ב' תשע"ו, ונלמד את דף ה' ממסכת קידושין. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה והרבה שמחה, ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.